שלא תחשבו שהייתי כאן רק כי הקשבתי לבנט, הקשבתי גם ליאיר בחוץ, ואני מוצאת את עצמי עם רצון אז להתווכח יותר איתם מאשר עם ה-INSS. ואני קודם כל אבל רוצה לי, הדבר היחידי שמשותף לשלושתנו זה באמת המחמאות שניתנות ובצדק ל-INSS. התוכנית שהוגשה היא בוודאי תוכנית מעמיקה, היא לוקחת בחשבון גם את המצב הקיים, היא גם מנסה להקטין נזקים, היא גם רוצה לקדם אותנו לעתיד טוב יותר, גם ביטחונית, גם מדינית, גם מוסרית, ואני חושבת שצריך את שני הדברים. אני לא רוצה להתווכח אם צריך רק חזון לעתיד, במקום צעדים עכשיו, או שצריך לעשות צעדים עכשיו ולהימנע, אני חושבת שצריך את שני הצדדים, ואם אני הבנתי נכון את התוכנית, ונדמה לי שכך הוא, התוכנית הזאת כוללת את שני הדברים. היא גם מסמנת את היעד, וגם אומרת מה קורה אם אנחנו עכשיו, כאן ועכשיו, לא יכולים להשיג את היעד הזה, מה צריך לעשות בינתיים. אני מודה שאני יכולה להתייחס לכל משפט ומשפט שכתוב בתוכנית, אבל אני לא רוצה לעשות את זה כאן. אני בסוף אסביר גם למה אני לא רוצה לעשות את זה כאן. ניהלתי מסע ומתן פעמיים, אודי דקל היה שותף במסע ומתן באנפולי, נפגשתי רק בשבוע שעבר גם עם הצד הפלסטיני וגם עם עוד נציגים של העולם הערבי, אז תאמינו לי, אני באמת יכולה להעיר על כל הערה וכל תת סעיף מה יכול לעבוד ומה לא. אבל אני רוצה להתייחס לדברים החשובים בעיניי, שהם באמת הדבר שמבדיל באופן בסיסי, בין שני החלקים, גם בפוליטיקה הישראלית וגם בציבוריות הישראלית. וכן, אני רוצה לדבר על אותו ווי שאני גם מדברת עליו מזה מספר שנים. ועל הווייז הלאומי שלנו, והווייז הלאומי שלי עוסק במדינה יהודית ודמוקרטית ובטוחה, ואני מוכנה לאמץ עמוס גם את המוסרית, כי אני גם מאמינה בזה. הדרך לשמור על החזון הזה, על הווייז הלאומי הזה, עובר דרך תחנה. שהיא תחנה של היפרדות מהפלסטינים כדי לשמור על רוב יהודי בארץ ישראל, במדינת ישראל. שתי מדינות לשני עמים, זאת הדרך לשמור על החזון שלנו. זה לא החזון שלנו. ואם אפשר, אם אי אפשר, לעצור בתחנה הזאת כאן ולסיים את הסכסוך בהסכם, יש פרטנר, אין פרטנר, ואני אסיים את הנאום הזה בלי אף מילה נוספת על אבו מאזן, אז צריך, כמו בווייז. יש פקק תנועה, צריך לראות דרכים חלופיות, אנחנו רק לא משנים את הדרך שלנו. אנחנו לא יכולים להיות בני ערובה ברצונו של הצד השני לסיים איתנו או לחתום איתנו על הסכם. מדינת ישראל הוקמה רבותיי גם כשערבים לא רצו. הנהגת הציבור היהודי במדינת ישראל קיבלה החלטה, אימצה את החלטת האום, עשתה את זה גם במחיר שהייתה מלחמה קשה, אבל בעיניהם אז, וזאת אותה הכרעה שנמצאת כאן היום לפנינו, וזה ההבדל המהותי ביני לבין בנט שדיבר כאן. הם בחרו אז במדינה היהודית על חלק מארץ ישראל, ומיד קבעו שהיא גם תהיה מדינה דמוקרטית. כשיש כאן בממשלה הזאת כאלה שהבחירה שלהם היא בארץ ישראל השלמה, גם במחיר המדינה עם הרוב היהודי, נקודה. זה שני ווייזים שונים, זה שני מסלולים שונים, זה שני יעדים שונים, זה שני סוגי חזון שונים לגמרי עבור מדינת ישראל. ולכן רבותיי, הוויכוח הזה הוא לא ויכוח בינינו לבין אבו מאזן או לאיזה פלסטיני אחר, הוויכוח הזה הוא בינינו לבין עצמנו. ולכן בואו נפסיק לומר שמדובר בבעיה הפלסטינית, מדובר בבעיה ישראלית, ולכן אנחנו אלה שצריכים לפתור אותה. ומה שאני מוכנה היום, גם אם אני מעדיפה לחזור היום למסע ומתן ולנסות שוב להגיע להסכם קבע, אני מוכנה היום כן לצעדים טקטיים, כי אין כזה מצב שבו אנחנו עומדים באיזושהי תחנה עכשיו. אין סטטוס קבוע עד שנחליט. הממשלה הזאת יום יום שעה שעה עושה צעדים מבחינתה, כדי למנוע מאיתנו אי פעם לעצור באותה תחנה שבה אנחנו רוצים להיפרד מהפלסטינים. זאת מטרתן של ההתנחלויות המבודדות, לא כדי לתת ביטחון לאף אחד, ובעיקר עושה את זה קבוצה שהיא מיעוט, גם בממשלה דרך אגב, למרות שראש הממשלה מוכן לתת לה לעשות מה שהיא רוצה, בכל האחזות לא חוקית, בכל הכשרת הלא חוקי והפיכתם לחוקית, בעוד שליחת עוד משפחה לגור על מגיבה מבודדת, שאנחנו חייבים לספק להם ביטחון בוודאי, אבל רבותיי, הם לא שם בשביל הביטחון, הם שם כדי שלעולם לא נוכל להחזיר גרגר אחד מארץ ישראל השלמה, נקודה. ואם אנחנו לא נאמר את הדברים כפי שהם, אנחנו נמשיך לדבר על סעיף 22 בתוכנית הספציפית הזאת. וההבדלים המהותיים שלנו הם לא סמנטיים, אלא כשאנחנו הולכים ליעד של יהודית ודמוקרטית ובטוחה, אנחנו עוצרים בתחנה של ההיפרדות, ההיפרדות מהפלסטינים. אבל כשהם לוקחים אותנו לארץ ישראל השלמה, שלא יהיה ברוב יהודי, הם עוצרים בתחנה אחרת. והתחנה הזאת זו ההיפרדות מהדמוקרטיה. וזה קורה יום יום, שעה שעה, בכל חקיקה שיש בכנסת. ועל זה המאבק, וזה המאבק הפנימי שלנו. ואלה שמדברים באופן אמורפי על זה שהם רוצים לעשות שלום עם שכננו, אני רוצה להפוך את הפלסטינים לשכננו. כי הם עכשיו לא שכננו, הם לא בדירה נפרדת, הם בתוכנו. אנחנו בנינו את גדר הביטחון, וצריך להשלים את בנייתה, נכון כמו בתוכנית, כשהם רוצים למנוע את השלמתה, כי הם רוצים שנחיה כולנו בדירה אחת, וזה ימשיך להיות סכסוך עקוב מדם. ולכן אלה שאמרו פעם שהשמאל הם מוכרי החלומות המשיחיים, יש לנו כאן מוכרי אשליות קיצוניים, והחלק שלא פחות חשוב בעיניי בעבודה, זה באמת גם הבחינה שהייתה של אותם רעיונות כמו סיפוח, ביטול הרשות הפלסטינית. אני מודה, חבריי מה-NSA, שהלכתם על החלק הקל, כי אתם קבעתם שזה חלופות שלא ניתנות למימוש, ואני אומרת, זה לא חלופות שלא ניתנות למימוש, זה חלומות שעדיף להם שלא יתממשו. כי החלומות האלה יכולות להפוך להיות לחלום הבלהות של הציונות. עכשיו, כמה דברים באמת שגם צריך להתייחס אליהם. הסיפור הזה שתנו לצהל לנצח. אם יש דבר חשוב בין היתר בעבודה הזאת, זאת ההבנה הבסיסית שאי אפשר להשיג ביטחון למדינה באמצעים צבאיים בלבד. ואני שמחה שהחתומים גם על העבודה הזאת, ואלה שנמצאים כאן ב-INSS, ולא רק הם, אלא כל מי שנכנס לעניין הזה של הביטחון. אנשי ביטחון בכל מהותם מבינים שצריך תמיד לעשות שילוב של צבאי ומדיני. וכשחוזר ואומר כאן, בהגינות דרך אגב, נפתלי בנט, הוא אומר, אני לא מציע לכבוש מחדש, או לכבוש את לבנון, או להיות בדרום לבנון, הוא צודק, כי תפיסת הביטחון של מדינת ישראל איננה רק שאנחנו צריכים להיות בכל מקום ממנו, יש עלינו איום. בהנחה שגם הממשלה לא תצא מחר לכבוש את איראן למשל. ולכן אנחנו צריכים להבין את תפיסת הביטחון, וגם כשמדברים על ההתנתקות, אתם יודעים, פתאום המתמטיקה, למרות שהוא מדבר על 5 יחידות, קצת נשכחת, כי אני עדיין זוכרת את ההרוגים, גם החיילים, גם האזרחים, וגם קטועי הרגליים בכפר דרום, אם אתם זוכרים, כתוצאה מזה שהיינו שם, ולא כתוצאה מזה שעזבנו את רצועת עזה. עוד אמירה שהיא גם חלום, מוכרים לנו אותו, חלום השלום עם הערבים בלי הפלסטינים. עם ישראל נורא רוצה לעשות שלום עם הערבים, לא עם הפלסטינים, אלה שרחוקים, אלה שמייצרים עבורנו איזה מין חלום של השלום האזורי הזה, אני אומרת את זה בידיעה, מצערת דרך אגב, מאוד הייתי רוצה שיהיה כאן שלום, כולל עם העולם הערבי מחר בבוקר, אני אומרת בידיעה, אין מצב שהם יעשו איתנו שלום ונורמליזציה, בלי שיהיה שלום עם הפלסטינים. הבשורה הטובה היא, אבל למה לדבר בלא, הבשורה הטובה היא, שכשאנחנו עושים שלום עם פלסטינים, נפסיק לחשוב שאנחנו נתנו ונתנו ונתנו. כי אנחנו באותו רגע מקבלים שלום ונורמליזציה עם כל העולם הערבי. תחשבו איזה שינוי, גם ביטחוני, שינוי אסטרטגי למקום של מדינת ישראל באזור. והדבר הנוסף הוא שאומרים, הרי הם בעצם לא זנחו את חלום לקחת בחזרה את תל אביב ויפו, בואו, בסוף מי שהניח על השולחן תוכנית. שכוללת את זה שלום ונורמליזציה על בסיס 67, על בסיס הקמת מדינה פלסטינית, זאת הליגה הערבית. עכשיו, בוא נאמר, אני נפגשתי עם הליגה הערבית. כן, היו ימים שבהם נציגי הליגה הערבית הגיעו אליי למשרדי בירושלים, ואני ביקרתי אותם בקהיר. ואמרתי להם, רגע, אפשר לנהל מסע ומתן על היוזמה הערבית? אמרו, כן, בטח. אמרתי, נהדר, בואו נתחיל. אמרו, לא, 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 לא. אנחנו לא מחליפים את הפלסטינים. אנחנו נתמוך. והם אכן כבר היו באנפוליס, לא קראנו לזה ועידה אזורית, אבל הם היו, הם הגיעו, הם תומכים, והם צריכים לתמוך מההתחלה, לא רק להגיע בסוף. אבל אי אפשר לעשות איתם בלי הפלסטינים. עכשיו, עד כאן זה החלק של חלומות שבאמת אי אפשר לנמש. מה החלומות שלהם שיהפכו לחלום בלהות אצלנו? בואו נדבר על פירוק הרשות הפלסטינית. הרי אלה שאומרים על אוסלו, פושעי אוסלו, צריכים להגיד כל יום תודה על זה שקיימת הרשות הפלסטינית. שאם לא כן, אותם מיליונים נמצאים עלינו, על תקציבנו, על הרווחה, על הבריאות, על החינוך שלהם. וזה מדהים איך הם תוקפים את ההתנתקות, אבל באותה מידה דמוגרפית הם מספרים לנו שכבר 2 מיליון לא עלינו. למה הם לא עלינו? בגלל ההתנתקות. ובגלל הרשות הפלסטינית. ואם חס וחלילה באמת נגיע גם לסיפוח, אין כזה סיפוח של אדמה ובלי אנשים שעליה. או רק נעשה את זה חלק והם יהיו כלואים בתוך הערים שלהם ולא ירצו כלום. נזרוק להם קצת חרוזים וכסף. עם ישראל שחלם כל כך הרבה שנים ולא ויתר על התביעה הלאומית. באמת מישהו חושב שהם יוותרו על תביעה לאומית? ואתם יודעים מה? אם הם יוותרו על התביעה הלאומית? אם הם יוותרו, מדינה אחת, רוב ערבי, זה מה שאנחנו רוצים. יש כאן סכסוך לאומי שצריך לדאוג שלא יהפוך לסכסוך דתי, כי אז הוא באמת לא יהיה פתיר, ואותו אנחנו צריכים לנסות ולפתור. אבל בגלל שהם לוקחים אותנו, זה ממש סיפור החביתה. שלא נוכל להפריד יותר בין מרכיביה, וההפרדה גם בין החלבון לחלמון עושה עוגה טובה, ככה אמרו לי, זה גם מה שישמור במקרה הזה על מדינה טובה. ועוד התנחלות מבודדת, לא נותנת ביטחון, ותמנע מאיתנו את השלום וההיפרדות, אבל סיסמאות עובדות. סיסמאות עובדות, נו לצהל לנצח עובד, או ירושלים. הרי שוב נראה, אני מניחה במערכת הבחירות שימוש בירושלים. הרי אתם מבינים שאלה שלא מסכימים שיהיה שחקן ערבי בביתר ירושלים, הם אלה שהולכים לתת לכ-300,000 פלסטינים שחיים בכפרים הערבים, שהם חלק מהתחום המוניציפלי של ירושלים, לקבוע, אם הם רק יחליטו שהם רוצים, מי יהיה ראש העיר של ירושלים, ותחלקו את זה במנדט, ותחשבו איך 10 מנדטים כאלה נוערים לקלפיות. לא, לא, אבל הם ידברו איתנו על זה שאסור לגעת ברעיון. כשאני חושבת על ירושלים, אני באמת חושבת על המקומות שכפי שנאבקתי עליהם במסע המתן, כך גם ממשיך להיאבק עליהם. אבל בגלל שיש כאן שני מהלכים שונים, תבינו איך נעשה שימוש ציני כדי לשכנע. אני רוצה שני סיפורים קצרים. הרי עומד נתניהו על הבמה ואומר, בן, לא תקום מדינה פלסטינית. הוא אומר, זאת תהיה מדינה מינוס. ותוקע להם אצבע בעין, ואז הם צועקים ואומרים, לא יהיה מדינה מינוס, אנחנו רוצים ריבונות. רבותיי, אני קיבלתי במסע ומתן הסכמה פלסטינית שהמדינה הפלסטינית תהיה מפורזת. איך זה נעשה? בזה שאמרתי להם, לא תקבלו ומדינה מינוס, לא? אחרי יומיים, שלושה של מסע ומתן, עמוס גלעד אז היה בחדר, ביטחון, אמרתי להם, תגידו, באמת אתם חושבים שאתם יהיה לכם צבא? הם אמרו, לא. אבל זה הם אמרו, זה הכבוד שלנו. זה הריבונות שלנו. אמרתי, אתם יודעים מה צודקים? קחו את גרמניה. קחו את יפן, תיקחו את סיני שבהסכם שלום המדינה הגדולה הזאת הסכימה לפירוז. בואו נעשה הסכם. בסעיף הראשון יהיה כתוב שמוקמת מדינה פלסטינית ריבונית ועצמאית וכיפה קיי. בסעיף השני יהיה כתוב שהמדינה מפורזת מתוך הסכמתה, ואני גם מודיעה לכם שאם לא תסכימו לסעיף 2 לא יהיה סעיף 1. אז הם הסכימו. רצתי לספר לכם? לא. כי אני רוצה להשיג הישגים עבור מדינת ישראל במסע ומתן, ולא הישגים פוליטיים לעצמי. בואו נדבר על זכות השיבה. שנים שאנחנו עומדים וצועקים, לא תהיה זכות שיבה ולא תהיה זכות שיבה, ובצדק. אבל איך שכנעתי, התוכנית מדברת על תוכנית מכתב הנשיא בוש לאריק שרון, אותו מכתב שגם קובע שלא תהיה זכות שיבה, ושהקמת המדינה הפלסטינית היא הפתרון לפליטים. איך השגתי את זה ואני השגתי את זה? כי נסעתי לקונדי רייס, וסיברתי לה על הזכות של העם היהודי על הארץ כולה, אבל על נכונותי לחלק את הארץ כדי לשמור על המדינה היהודית, וסיפרתי לה איך הקמת מדינת ישראל הורידה את הבעיה היהודית מסדר היום של העולם, איך קלטנו פליטים, הייתי שרת קליטה, לא שרת חוץ. ואיך בהגדרה הקמת המדינה היהודית היא הבית לכל יהודי בעולם, גם אזרח אמריקאי, שישראל היא ביתו. ולכן שתי מדינות לשני עמים, המשמעות היא שכל מדינה נותנת פתרון לעם אחר, ולכן בתפיסה הזאת, על פי התפיסה הזאת, אין זכות שיבה לישראל. וככה קיבלנו את מכתב הנשיא בוש, ואני יכולה לתת לכם רשימה של מנהיגים שתמכו, וזה לא בזה שבאתי וצעקתי ואמרתי מה לא יהיה, אלא בזה שהנחתי פתרון על השולחן, שהוא פתרון הוליסטי, שהוא פתרון כולל. תראו, ובזה אני אסיים, אני כאמור חושבת שהתוכנית יש בה בוודאי גם את החזון וגם את האלמנטים ואת הצעדים העכשוויים שצריך לעשות. אני רוצה להזהיר מהנקודה שבה אנחנו נמצאים. ב-60 באוקטובר, לפני 45 שנה, ישראל הייתה במצב אופורי, אנחנו יכולים הכל, אנחנו ניצחנו, אנחנו נעשה מה בראש שלנו. מעל 2,000 הרוגים, ודור שלם שחלקו יושב כאן בעולם, שנמצא עם שריטות או גופניות או נפשיות מהמלחמה ההיא. ואם תפקידי להיות היום מחרבת מסיבות הימין, של אנחנו נעשה מה בראש שלנו, אמשיך לעשות את זה. אמרתי לכם בהתחלה שאני לא רוצה ולא מתכוונת להתייחס לתתי הסעיפים בתוכנית. אני לא רוצה לעשות את זה כי אני חושבת שהרעה החולה של המחנה שרוצה שהמדינה תלך על פי הווי של יהודי דמוקרטית בטוחה ומוסרית, הרעה החולה של כולם זה שאנחנו מתווכחים על סעיף 22(ג)(3)(4). ששם יש הבדלים. פלגת העבודה היו 6 תוכניות מדיניות לדעתי. וסליחה, גם מכוני מחקר, וגם קבוצות שמתארגנות, וגם ארגונים מארגונים שונים, שכל אחד יש לו שם אחר, עם ויכוחים שהם ויכוחים על חלק מהתתי סעיפים האלה, אני מצטערת, אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. עכשיו, כשזה קורה בין מחוקי מחקר או בין ארגונים, זה לגיטימי, זה בסדר. אבל כשזה קורה בין מפלגות, צריכים להיות כאן באמת שני גושים, שכל אחד מצהיר מה הוא כותב בווייז הלאומי שלו, כשהוא יוצא בבוקר לישיבת ממשלה, או כשיצא לישיבת ממשלה. ורבותיי, כל אחד יצטרך לבחור. ברור שהווייז של בנט איננו הווייז שלי. ברור גם שביבי בחר בווייז של בנט, כי הוא רוצה להיבחר דרך הבייס ודרך דניאלה וייס שתביא את האוטובוסים אחר כך בבחירות. וגם יאיר יצטרך להגיד מה הווי שלו. וכל אחד שרוצה להצטרף לפוליטיקה, שיתכבד ויודיע מה הווי שלו. כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הוויכוחים האלה בתוך המחנה. אנחנו גם לא יכולים להרשות לעצמנו את השתיקה הזאת, כי אולי זה לא נעים, כי זה ייראה כך או אחרת. אנחנו בעת חירום, ובעת החירום הזאת צריך להתאחד סביב מטרה משותפת, סביב חזון משותף. ואני רוצה לומר משהו אפרופו תוכנית טראמפ. החלק שחשוב דווקא בעיניי בתוכנית שלכם של ה-NSS, לעומת מה שאמר לפיד וקראנו את אותה תוכנית, זה שאתם לא מתיימרים להציג את הצעדים העצמאיים כדבר שהוא מחליף, תחליף וזהו. אתם אומרים, יש לנו את השאיפה להגיע לשם, שזאת גם שאיפתי. ואם כרגע יש בעיה, אז אנחנו שומרים את הדרך פתוחה, כדי שנוכל להתחיל להתקדם לשם בעת הצורך, ועושים פעולות שתורמות, תומכות לנו בדרך, ובוודאי לא זורעים מכשולים על הדרך הזאת. ולכן אני בהחלט חושבת שהתוכנית הזאת ראויה, מתוך זה שהיא שמה גם את החזון שאני מאמינה בו, וגם יורדת לפרטים של איזה מהלכים אפשר לעשות. אני לא יודעת, האם תונח על השולחן באמת דיל למאה שבו, תראו, די עסקת המאה, בעסקה, אני בסוף, אני עורכת דין. צריך שני צדדים כדי לחתום על חוזה. אז אם תונח כאן עסקה, שהיא באמת עסקת המאה, ושני הצדדים יבואו ויגידו, נהדר, חתמנו, שלום עלי אדמות, אני בטח חושב שזה נהדר. אני מעריכה שחלק מהצעדים שמצויים כאן בתוכנית שלכם, גם יהיו בתוכנית האמריקאית. עכשיו, אם התוכנית האמריקאית תבוא ותעשה את מה שעשה ה-NSS, ותגיד, יש עכשיו צעדים שצריך לעשות אותם, וכלכלה פלסטינית טובה זה אינטרס ישראלי, ותשלימו את הגדר, וכל זה יהיה במסגרת החזון הכולל, ויאמרו שכל זה נעשה בדרך לאיזו עסקה עתידית, שכל זה נעשה במסגרת העיקרון של שתי מדינות לאום, אז יש כאן התקדמות. אבל אם יונחו על השולחן רק צעדים מהסוג המיידי, והם יוגדרו שזה הדיל, אני חוששת שזה יוביל לא רק לסירוב, ודרך אגב, מי חושב שהסעודים עכשיו במסגרת הרפורמות שהם עושים שם גם יוכלו להגיד לציבור שלהם שהם מקבלים משהו שזונח לחלוטין את העניין הפלסטיני טועה? ואני חוששת ואני מקווה שלא נגיע למצב שיינתן התירוץ בידי אלה שממילא, גם אם יהיה פרטנר, לא יוכלו ולא יהיו מוכנים לעשות איזשהו צעד אמיתי כדי לעשות כאן הסדר, וזה יהיה התירוץ שלהם לומר שאין פרטנר ועכשיו אפשר לספח, לקפח ולעשות את כל מה שהם רוצים. ואם זה מה שיקרה, אז בעיניי זה חלום בלהות. אם יינתן בידי הימין המשיחי קיצוני, אלה שלא רוצים להיפרד, אלה שרוצים את ארץ ישראל כולה, גם במחיר מדינה עם רוב ערבי, אם זה יהיה התירוץ שלהם לספח ולקפח, אז זה חלום הבלהות לא שלי, לא שלי, גם שלי, אבל זה חלום הבלהות של הציונות. תודה רבה.